משנה במסכת תענית פרק רביעי הלכה שישית. מי שנכנס אב מעטים בשמחה, שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסורין מנספר ומנחבל, ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת. ושם כתב רבנו ואומרו בחמישי מותרין, הוא דברי רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל השבת אסורה ואפילו לאחר התענית ואינה הלכה. כלומר, מצאנו במשנה משנכנס אב במעטים בשמחה בשבת שבוע שחל שאב אב להיות בתוכה, אסור לספר ולחבש וללבוש. אבל מה? ללבוש קרים גועז. מאחר ויש דעה במשנה של רבן שמעון בן גמליאל שאין הלכה כמותו, שכל השבוע שבו חל שאב אב אסור בתספורת, אזי בא ואומר לנו שביום חמישי לכבוד השבת, מדובר כבר אחרי תשעה באב, מותר לכבוד השבת. אבל מאחר ולא נפסקה הלכה כמותו, זאת אומרת שמה שאסרו להסתפר ולחבש זה דווקא בשבוע שחל בו תשעה באב, ומעבר לתשעה באב אין שום איסור. ורבנו פסק להלכה כמו המשנה בפרק חמישי מלכות תעניות הלכה באב, משיכנס אב ממעטים בשמחה. בשבת שחל שאב אב להיות בתוכה, אסור לספר ולחבש ולבוש כלים גוהץ, ולא הוסיף יותר, רק הדברים האלה כמו במשנה. ואז יוצא שבעצם רק את מה שאסרו אסרו, מה שלא אסרו לא אסרו. כתוב שאסור לספר, אסור לספר. לא נאמר שעליו לנהוג כמו אבל, אלא אסור לספר לחבש, אבל לא נאמר שעליו לנהוג כמו אבל. ותכף תראו מדוע. בשבת שחל שעה באב במוצאי שבת כמו השנה, אין איסור תספורת, כי מי שנכנס אב עדיין לא אסורים בתספורת, רק בשבוע שחל שעה באב. אבל כיוון שתשעה באב יום ראשון, אז בעצם אין איסור תספורת נוהג. אבל למרות שזוהי המשנה, ולמרות שזהו הדין בדברי רבנו, אבל נוצרה בכל זאת איזושהי מבוכה בענייני התספורת בימי בין המצרים. הנה הרמה בשולחן ארוך אור החיים, סימן תקנון א', סעיף ד'. אז בסעיף ד' נאמר מה קורה אחרי התענית. אחרי תענית שעבר, לאחר התענית מותר לספר ולחבש מיד, כי בזה הוא רצה לומר שאין הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל שכל השבוע אסור, אלא רק עד שעה באב עד בכלל, ולא יותר. ואם חל שעה באב ביום ראשון או בשבת ונדחה לאחר השבת, מותר בשתי השבתות, בין שקודם התענית בין שאחריו. ויש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע שלפניו חוץ מיום חמישי ויום שישי הגה, ונוהגים להחמיר מתחילת ראש חודש לעניין כיבוס. אבל תספורת נוהגים להחמיר מ-17 בתמוז. כלומר, הרמ"א החמיר בעניין כביסה מראש חודש אב, ולא בשבוע שחל בו שאב אב, ותספורת מ-17 בתמוז. מרן השולחן ערוך מאחר והביא את לשון המשנה בלשון רבנו בסעיף ג', שבוע שחל בו תשעה באב אסורים לספר ולחבש, אפילו אינו רוצה ללבשו עתה אלא להניחו לאחר תשעה באב. אז כאמור הביא את לשון המשנה בלשון רבנו. זאת אומרת שלפי מרן אין החמרה כלשהי באיסור תספורת להקדים את זה לראש חודש מנחם אב, או עוד יותר להקדים את זה ל-17 תמוז, אלא כדין המשנה והתלמוד, רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ובאמת, מורי דאוד מישרקי, בעל שתילי זיתים, שהוא נוהג להשמיט או להשאיר את ההגהות של הרמה כשהן תואמות או לא תואמות לפי הבנתו למנהג יהודי תימן, הנה בסעיף ד' בהגהה של הרמה אשר מחמיר על הכיבוס מכוח מנהג שהיה באשכנז מראש חודש, ומחמיר על איסור הצפורת מ-17 בתמוז, מור גם משרקי מחק את ההגעה הזו, שמיט אותה. זאת אומרת שבתימן לא נהגו איסור תספורת מ-17 בתמוז או מראש חודש באב, רק בשבוע שחל בו שעה באב. ולכן השנה כשאין שבוע כזה, אז בכלל אין איסור תספורת. מורי מביא את החבילה של המנהגים בענייני בין המצרים, הוא איננו מונה בתוכה את עניין התספורת מראש חודש אב או מ-17 בתמוז, אלא מה שכתב כתב, מעבר למה שכתב אין. למרות שזהו המצב, דהיינו שאצל האשכנזים חמירו שלא להשתפר מ-17 בתמוז, ומרן לא הביא אלא רק את הדין של המשנה ודין של הרמב״ם רק בשבוע שחל בו שעה באב. והרב עובדיה יוסף בעקבות מרן גם כן אומר שאיסור התספורת הוא רק בשבוע שחל בו שעה באב, כלומר לא מראש חודש אב, בוודאי לא משבוע אחרת אמר, אלא רק בשבוע שחל בו שעה באב. הנה לגבי תימן היו שאמרו שיש שנהגו לאסור תספורת מ-17 בתמוז. בעניינים אלו של קביעת המנהגים צריכה להיות חקירה ודרישה עד כמה במקומות מסוימים שנהגו, אם נהגו, המנהגים האלה היו בדוקים, או שמה ראיתי את אבא שלי, ראיתי את אבא שלי נוהג כך. לא תמיד עדויות כאלה משקפות מנהג ותיקים, מנהג בדוק. הנה צורו שחקרנו ושאלנו את אחינו שבאו משרעב, ועידו בפנינו, וזה מוקלט כמה וכמה פעמים בווידאו, שהם בשרעב חשבו שם בחוץ הארץ שהגהות הרמה הם הגהות של מרן על השולחן ערוך, והם היותר מחייבות בדיני שבת ושאר כל הדינים. משבאו לארץ והבינו את החלוקה הברורה בין מרן ובין השולחן ערוך, חזרו בהם מההוראות ומנהגים שהיו להם בתימן, בגלל שחשבו שזוהי הגהת השולחן ערוך. ולכן אי אפשר עדיין מכל דבר ודבר ששומעים כך אצלנו נהגו, כך אצלנו נהגו, אלא לחקור ולראות. אין מקום כאן להחמרות יתר. מה שנהגו נהגו, ולעשות את זה באמת באיזשהו יחס של כאב למציאות שעדיין אין לנו מקדש, אבל לא להחמיר יותר ויותר במנהגים שכל יסודם הוא מדרבנן ולא מדאורייתא, וצריך למעט ולהקל. צורו, רבי שמעון בן גמליאל רצה כל השבוע ולא נפסקה הלכה כמותו, ומי שיעיין בסוגיה בתענית יראה שנפסקה הלכה כמו כל המקרים, היו שם דעות מחמירות כל השבוע לפני כן, כל השבוע לאחר מכן, יש אפילו חודש. מי שעין בסוגיה יראה שנפסקה הלכה כדעת כל המכירים, לא דעת המחמירים. זאת אומרת, בדברים האלה חכמי ישראל נטו לצמצם ולא להרחיב. ומכאן הערות חשובות בעניין המנהג שלא להסתפר בזמן שהוא חל, דהיינו כשיש שבוע שחל בו שעה באב. מה כולל איסור התספורת? האם זה כולל גם כן איסור גזיזת ציפורניים? האם זה כולל גם כן איסור תגלחת הזקן בהתר, לא באיסור, בדרך מותרת, לא בדרך אסורה? האם זה כולל גם את זה או לא? אז באמת, היו פוסקים שאומרים שכן, שערי האבל, כשהוא אסור להסתפר, אסור לו לספר כל שיער מגופו, בין בזקנו, בין בשיער ראשו, ואסור לו לגזות ציפורניו. וזה נכון, ביחס לאבל, אבלות ממשית וטריה, נחנני, זהו הדין. אבל אנחנו כנראה מדברים באבלות ישנה מאוד מאוד. ואם כן, מי אמר שכשבמשנה נאמר שאסור לספר שהכוונה כל שיער שבגוף? נכון, הרמב"ן אומר כל שיער שבגוף, אבל אחרי בקשת המחילה, תורה היא ולמוד אנחנו צריכים. עובדה היא שאנחנו רואים שהקלו הרבה מאוד מאוד בדינים האלה של ימי בין המצרים, ולא החמירו ממש כמו דין האבלות ממשים. וכן, לנו דעתנו אין זה כולל את איסור הגילוח, למרות שאנחנו בעד גידול הזקן. להפך, הדרת האדם זה גידול הזקן, זה שני דברים שונים. וגם המתגלחים צריכים תמיד לחשוב מהי הדרך הבאמת מותרת שבהם אפשר להתגלח. אבל כל עוד האדם מתגלח ובדרך מותרת, מי הוכיח שאכן באמת נהגו גם כן בענייני תגלחת הזקן בימים אלו? הרי כל הכוח הוא מכוח מנהג, והרי אבות אבותינו לא נהגו להתגלח, ולאו דווקא בתימן, אלא בהרבה מקומות מעדות המזרח לא נהגו בעת הגילוח. רק מאוחר יותר, כשהגענו לכאן, התפשט העניין של הגילוח, אבל עד אז לא. ובדברים האלה, במה שנהגו, נהגו, במה שלא נהגו, לא נהגו. ויתרה מזו, גם עניין של גזיזת ציפורניים. במה שנהגו, נהגו, במה שנהגו, לא נהגו. תספורת אמרו, גזיזת ציפורניים לא אמרו. אם היו אומרים, ושווה הדין לדיני אבל, זה משהו אחר. אבל מאחר ולא אמרו ששווה הדין לדיני אבל, אין מקום לאסור גזיזת ציפורניים, למרות שיש אוסרים. והרב עובדיה יוסף כתוצאה מכך, בגלל זה שיש אוסרים גם גילוח, ובגלל זה שיש שם אוסרים גם גזיזת ציפורניים, נאלץ הרב עובדיה יוסף לחפש היתרים בשביל בעל ברית, בשביל חתן בתוך שבוע שלו, אם הוא התחתן לפני תשעה באב, ועכשיו שבוע שלו חל בתוך שבוע שחל בו תשעה באב, נאלץ לחפש היתרים בשביל מציאות כאלה. אבל אחרי בקשת המחילה אנחנו באים ואומרים, עדיין לא הוכח שאכן באמת גם גזיזת ציפורניים אסורה, גם גילוח זקן אסור, כל אלה לא הוכחו, ואיך נוכל להחיל מנהג איסור בדבר הזה? ונסיים ונאמר, לעניות דעתנו כל הפוסקים אשר התלבטו בעניין גזיזת ציפורניים ובעניין גילוח, כנראה כבר לא היו מודעים למציאות אשר שרדה בתימן בעניין התספורת. וכבר אמרנו זאת בימי העומר, ואנחנו חוזרים על זה גם כעת. זקנינו מספרים לנו שכל שבוע או לפחות אחת לשבועיים היו מגלחים את שיער ראשם בסכין לכבוד שבת קודש. כמו שאדם היה מתרחץ לכבוד שבת קודש, כך היה מגלח את שיער ראשו לכבוד שבת קודש. כלומר, לא בגלל שהשיער מפריע לו ומציק לו, אלא כחלק בלתי נפרד מההתכוננות לשבת קודש. ואם כן, בזה נהגו שלא להסתפר בשבוע שחל בו שעה באב, כדי לבטא את הכאב שלנו, לשמור את רוחנו ולהחזירנו בתשובה, כדי שנתפלל שנזכה לבניין המקדש. אבל רק זה ולא יותר, דהיינו, הנה, כל שבוע אנחנו כמיני מלאכים, מתרחצים, מגרחים שער ראשנו, והנה השבוע הזה אנחנו מנועים מכך, זאת ולא יותר. ואם כן, רק במה שהיה להם לכבוד ולתפארת, את זה הסירו את הכבוד והתפארת לצורך הכאב והאבל, אמרת לחזור בתשובה ולהתפלל בניין מקדש, אבל לא מעבר לזה. ומשום כך, לא מתבייש ודאי לפי ההסבר הזה, אין גזיזת ציפורניים כלולה, אין גילוח זקן כלול בתוך זה, אלא נבין שגם הנשים לא כלולות בתוך האיסור תספורת, כי אצל נשים לא שייך תספורת, אין אצלה גילוח שיער, התספורת האמורה זה גילוח שיער, אין אצלה גילוח שיער, אין אצלה תספורת, אצלה יש תיקון שיער ולא תספורת, השיער שלה הוא גדול בדרך כלל, היא רק מתקנת אותו, מלא מלאם שהדבר הזה נכבל בכלל מנהג, איסור תספורת נהגו, איסור תיקון שיער לא נהגו, ולכן בשונה מפוסקים אחרי בקשת המחילה, נראה לנו דעתנו שתיקון שיער של נשים בימי בין המצרים ובשבש חלבות שעה באב גם הוא מותר. והקדוש ברוך הוא יבנה את בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן.
אמן.
בחיים.